שלום מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט של תזונה מושכלת. שמי שירן אגמי, מנטורית יזמית וחוקרת בתחום התזונה והמנחה של הפודקאסט הזה. במהלך השנים האחרונות אני לומדת, חיה ונושמת את עולם התזונה והבריאות הפיזית והנפשית. אני מזמינה אתכם ואתכן למסע מעורר השראה על מנת שתוכלו לחיות את חייכם בבריאות מיטבית. מטרת הפודקאסט היא כמובן לתת ערך, להנגיש ידע ולאפשר לכם להזין לא רק את גופכם, אלא גם את המוח והנשמה שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים. בפרק של היום נפגוש את תמי מילר, מרצה מחברת הספר איך להיות בדיאטה 45 שנה ולא להיות רזה, מתגוררת במיאמי וגם בתל אביב, בעלת תואר שני במנהל עסקים ומומחית לפסיכולוגיה חיובית. הזמנתי את תמי שתספר את הסיפור האישי שלה בעולם הדיאטות, תשתף על מסקנותיה בניסיונות לרדת במשקל, איזה טיפים היא ימצא לעצמה במהלך הדרך, והאם באמת אפשר להיות מאושרת בלי להגיע למשקל היעד. שלום תמי מילר.
שלום שלום.
ברוכה הבאה, איזה מרגש. האמת ניסינו להיפגש מלא מלא זמן.
וכמעט זה עוד פעם לא הצליח, כי פעם אחרונה בגלל הטילים.
טוב, זה ההפגנות, ועכשיו זה הטילים.
סידרו לנו.
היינו נחושות מטרה להיפגש, ואני חושבת שזה פרק שהוא בעיניי, אני מאוד התרגשתי לפרק הזה, והוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. כי גם, תכף תציג את עצמך ותספרי על עצמך, וכמובן על הספר, אבל גם בתהליך האישי שלי, היום אני בת 39, בתהליך האישי שלי, אני מרגישה שהגעתי לאיזושהי נקודה, שאם אפשר לסכם אותה, זה בערך הכותרת של הספר שלך.
יש לך עוד 6 שנים לעשות דיאטה,
כן? אז בואי תציג את עצמך.
אוקיי.
ספרי קצת.
אז אני תמי מילר. כמובן נולדתי בארץ, למדתי בארץ באוניברסיטת תל אביב. נסעתי לארצות הברית לפני 30 שנה עם מזוודה. ונשארתי, חיים לקחו אותי, אבא שלי בדיוק נפטר, נשארנו בעסק עם משפחה, הילדים גדלו והחיים לקחו אותנו. אני בשנתיים האחרונות מחלקת את הזמן שלי יותר, זאת אומרת פרשנו מהעבודה מהעסק, והיום אני בעצם מחלקת את הזמן בין ישראל ובין ארצות הברית. אני מרצה אחרי שעשיתי שינוי והסבה מקצועית, מכיוון שאני לא אהבתי יותר את עולם העסקים. הייתי טובה בו, אבל לא דיבר אליי יותר. ועשיתי הסבה מקצועית, התחלתי ללמוד ולקרוא, עד שנכנסתי ללימודים אצל דוקטור טל בן שחר, שמומחה עולמי במדע העושר, והיום אני certified, אני לא רוצה להתאמלה הזאת, במדע העושר, ואני מרצה בתחום של פסיכולוגיה חיובית ועושר. וכתבתי את הספר הזה לפני שנתיים, הוא בראש שלי כבר 15 שנה, לא הבנתי את המסר המון המון שנים, לפני שנתיים הבנתי פתאום את המסר שנה, וממש כתבתי את הספר בחודשיים.
וואו.
והיום אני בעצם מרצה ומדברת על, על הקשר בין עושר ובין הדבר הזה שרצינו להגיע אליו, אם זה 10 קילו או אם זה כל דבר אחר, ואם עדיין לא הגענו באמת איך אנחנו יכולים להיות מאושרים. אני נשואה 33 שנה לדני בעלי הראשון והיחידי, אני אימא לשלושה ילדים בוגרים כבר, גבריאל, יוני ואביה, ואני נהנית מהחיים.
זה כיף. אז בואי נתחיל רגע מההתחלה בכלל, מה זה דיאטה, מתי פעם ראשונה נחשפת לעולם הדיאטות?
לעולם הדיאטות נחשפתי, אני חושבת שהייתי בת 8 או 10, ויום אחד אני זוכרת שדודה שלי הגיעה, ואחרי שהיא ילדה את הבן דוד שלי, והיא אמרה שהיא קצת תשמינה, והיא אוכלת היום תפוח. היא לא תאכל עוגה, היא תאכל תפוח. ואני לא הבנתי איך תפוח מרזה, מה עושה תפוח שהוא מרזה? והיא אמרה, אני בדיאטה. ככה המילים האלה התחילו להיות לי בראש, והתחלתי להקשיב ולראות, וגם הייתי בטוחה שגם אני צריכה. והספר מתחיל באמת בסיפור על אותה מורה לבלט מפורסמת מגבעתיים, שבגיל 7 הסתכלה עליי ואמרה לאמא שלי שכדאי שאני אנגן בפסנתר, ואני לא ארקד בלט, כן. וזה באמת, הסיפור הזה נמצא בספר. ובעצם בפעם הראשונה שחשבתי שאולי משהו לא מושלם אצלי, זה היה אז. למה אני לא יכולה לרקוד בלט בעצם? והסתכלתי למטה וראיתי פתאום אולי אני צריכה להיות יותר רזה כי החברות שלי יותר רזות, ואז זה נכנס לראש וככה נחשפתי בעצם.
קורה איזשהו מקרה קטן, את זורקת אותי אליי, קורה איזשהו מקרה קטן ואז פתאום איך זה ממש משנה גורל, נחרץ נכון. גורלך בדעות שלך. אני זוכרת שהדודות שלי ישבו גם בסביבות גיל 7, ישבו אצלנו בבית, ויצאתי בדיוק מהמקלחת עם הגבת, ואז דודה שלי אמרה, איזה טוסי גדול יש לה שמנמן, וזהו.
גמרנו.
מאותו משפט. אני לא אשכח את זה בכיתה א', ביקשתי ממש שתשתקנה לי רק חולצות ארוכות, עד הברך, שלא יראו לי בטעות הטוסיק, שאף אחד לא ידבר על הטוסיק השמנמן שלי, ואני מדברת עד גיל 30, היו לי רק שמלות בארון. לא הייתי הולכת עם מכנסיים, לא היה לי ג'ינס אחד בארון.
זה לא נורא.
זה ממש נורא, נורא, זה סוג של כלא.
זה פספוסים, זאת אומרת, אנחנו פספסנו כל כך הרבה דברים בחיים, שבגלל המחשבה שאולי אני לא מספיק רזה, טובה, גבוהה, אף שלי לא... כל אחת מאיתנו יש לה איזה משהו כזה. ואני זוכרת שיום אחד סיפרתי לחברה טובה שלי את סיפור האסור לשבת בים. כשאנחנו היינו טיפש עשרה, אז בשום אופן אסור היה לשבת בים. זה היה או לשכב, או לעמוד.
היו הכפלים כאילו
ברור,
של הבטן?
ברור, שלא יראו. משכיבה לישיבה. וואו. עד שיום אחד באמת התעלפתי, נפל לי הלחץ דם נורא מהר בשמש. ואז הבנתי שצריך לעבור לישיבה עם החולצה, זה היה נורא מסובך. כשסיפרתי את זה לחברה מאוד טובה שלי, היא הסתכלה עליי בעיני עגל, והיא אמרה לי, אני לא מאמינה, אנחנו השטוחות בחיים לא שכבנו בים.
כל אחת והאישו שלה עם הדימוי.
ומה פספסנו? את יודעת, כל כך הרבה. אני חושבת לעצמי, הרי בסך הכל באמת שאני מסתכלת על תמונות שלי מאז, בכלל לא הייתי שמנה, זה הרי הכל בראש. ולמה לפספס כל כך הרבה? לא ללכת למפגש מחזור, לא ללכת למסיבה בים, לא ללבוש, כמו שאת לא לבשת מכנסיים, רק שמלה. על מה?
שלא נדבר על בגד ים. אני לא הייתי הולכת, אין מצב שהייתי הולכת לים או לבריכה, זה היה בשבילי טאבו, אני מדברת על הגילאים היותר מבוגרים, את 15, 16.
מבינה?
אין סיכוי שמישהו היה רואה אותי בבגד ים. וגם אני מסתכלת על התמונות מפעם ואומרת, וואו, איזה חתיכונת הייתי, איזה טוסיק יפה. ואני אומרת, מה קורה? איך פספסתי את כל השנים? אני בטוחה שכל אישה במעגל הדיאטות, ובטח תגידי לי גם את, שמסתכלת על התמונות אחורה ואומרת, אני בכלל הייתי רזה. אני נראיתי טוב. איך בכלל ככה אמרתי על הגוף שלי כל כך הרבה?
נכון. יש פה כמה דברים. א', אני גם מספרת, ההקדמה לספר שלי, בהקדמה, אני מספרת סיפור אמיתי, שהייתי חיילת במודיעין, והקצין הכי חתיך בחייל התחיל איתי. ואני מסתכלת ואני בשוק, כאילו, מה פתאום הוא מתחיל איתי? ואז הוא שואל אותי, הוא רוצה לצאת הערב? ומה אני עונה לו?
מה?
אני לא יכולה, אני בדיאטה.
יואו.
שככה יהיה לי טוב.
ככה ענית לו?
שככה יהיה לי טוב. ואני אומרת, כמה עמוקה, בסוף יצאנו, לא חשוב, נשארנו.
יודעת שיש נשים עד היום ככה, כן? את מדברת על זה.
איזה שריטות.
שלא יוצאות עם הבני זוג שלהם לחגוג במסעדות, כי הם בדיאטות.
אבל זה כלא, זה בדיוק כלא, ולכן גם התמונה, והנה הצעיף שהבאתי לך, לחופש.
תודה רבה.
כי אנחנו צריכות לשחרר את עצמנו, כאילו, באמת, את חושבת שמישהו חזר הביתה מהים ואמר, יו, ראיתם את תמי? או כאילו, מי זה מעניין בכלל? מי אנחנו מעניינות? אנחנו חושבות שאנחנו מעניינות, אבל אנחנו לא. ואנחנו שמות עצמנו בכלא.
זה מתחבר לי לפרק האחרון שהקלטתי עם פריידי מרגלית, שהיא אמרה, הכל בכלל זה בתודעה שלנו. הרי בסוף בסוף אין כלום בחוץ, והכל זה בתודעה שלנו. אנחנו מסתכלות במראה, ואנחנו ממש יכולות לראות עיוותי חשיבה, ואנחנו רואים את זה היום בהפרעות אכילה, באנורקסיה, נכון. בבולמיה, שהן מסתכלות במראה ורואות את עצמן שמנות.
שזה נורא. זה באמת נורא. את יודעת, אני ממרומי גילי עד בת 39. אני בת 60, וכשהייתי בת 39, זה היה הדבר הכי חשוב לי. זה היה יותר חשוב מעתיד מדינת ישראל, מחינוך הילדים שלי. המשקל, את יודעת, באמת, ואני, הלוואי ואני יכולה לעזור לאחת כמוך, להגיד, מספיק עם זה, כאילו. עכשיו, אני לא אומרת, תקבלי את עצמך ותהיי, תתחילי לאכול צ'יפס מול הטלוויזיה, ותגידי, יאללה. לא. אנחנו צריכות להיראות טוב, אנחנו צריכות לשמור על עצמנו, אנחנו צריכות לאכול בריא, אנחנו צריכות להיות בריאות, להתעמל, אבל לא להרוג את עצמנו, לא להיות באובססיה על הדבר הזה, ולהפסיד כל כך הרבה בחיים בגלל זה. זה בעצם מה שאני אומרת.
תראי, הנחילו לנו את זה, גם את, אני זוכרת את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, הניסיון הראשון שלי זה שפתחתי את הדלת לשליח של מרזה מורית, ובשנות ה-80 שליח עד הבית זה ממש נדיר.
הביא לחבילה?
נכנס עם חבילה של מרזה מורית לאימא שלי, זו הייתה חבילה מעודרת כזאת עם שמנים שצריך למרוח, ושאלתי את אימא שלי, מה זה בשיא ההתלהבות, זה כל כך מלא, והיא אמרה לי, זה עכשיו אני הולכת להיות רזה. עכשיו גם אימא שלי הייתה רזה, לא הייתה עכשיו בגדר שמנה, ושם התחיל באמת, בא לי לשאול אותך כמה דיאטות עשית בחיים, כי אני אין סוף.
אין סוף, אין דיאטה, אין דיאטה שלא עשיתי, אבל זה כבר גם לא רק דיאטה. היפנוזה, ניקוי רעלים, גורו הזה, הגורו ההוא, לאן לא טסתי ומה לא עשיתי, וזריקות HCG, והורמונים מתחת ללשון, ודיאטה של 500 קלוריות. בואי.
עקפת אותי.
אני עקפת, נכון? טוב, יש לך עוד כמה שנים. ואני באמת צריכה לבקש מהגוף שלי סליחה, כי הוא באמת, מה הוא עשה לי רע? כאילו, זה ממש התעללות. אז אני חושבת שגם ההבנה הזאת, שהגוף שלי באמת משרת אותי בנאמנה, וטפו טפו טפו, בריא, וחזק, וטוב, ומה אנחנו עושות לו, ובשביל מה? עכשיו, זה לא שלא רזיתי. תשימי לב, אני גם לא קוראת לספר איך להיות בדיאטה 45 שנה ולא לרזות. ברור שרזיתי. את אותם 10 קילו, כל הזמן. הם עולים והם חוזרים. ואם מישהו היה אומר לי, בתור ילדה, את מה שאני יודעת היום, לא להתחיל עם המעגל הזה של ה-constant dieter, מה שקוראים, שברגע שאת בדיאטות מגיל מאוד מאוד צעיר, הגוף כבר מתרגל, והיום, גם אם אני אוכל 800 קלוריות ביום, זה כבר לא יעזור. אלא באמת, לאכול בריא, לסגל הרגלים. אני יודעת שכולם מדברים על זה, וגם לי אמרו את זה, ואני לא הקשבתי. ואם היו אומרים לי אז, את מה שאני יודעת היום, לא הייתי נכנסת למעגל הזה, המעגל, ה-vicious circle הזה, של הדיאטה, ולעלות עוד פעם, ולעלות עוד פעם. צריך לשבור את זה באיזשהו מקום, או בכלל לא להיכנס.
אני עוד מופתעת שיש נשים, אני קצת אספר לך עליי, כי לא באמת התעמקנו, אבל בגדול, אני כל החיים שלי נלחמתי במשקל, באמת, מאז שאני זוכרת את עצמי, מאז אותה הערה לטוסיק השמנמן שלי, ובאמת שאין דיאטה שלא ניסיתי, ובא לי גם להיות פתוחה וכנה ולהגיד, אין התעללות שהגוף שלי לא עבר, אם זה בולמיה, אם זה אנורקסיה, אם זה להריב את עצמי ולאכול תפוז אחד ביום ולרוץ סביב הבסיס שעות רק כדי להיות רזה, ועד לראות עוגיה ולא לעמוד בפיתוי, לאכול ולירוק, היו לי מלא שיטות. זאת אומרת, שיטות נוראיות של איך אני, כי אין מה לעשות. העולם הזה נתפס כשמונופוביה, נכון. ושמן זה לא מוצלח, זה לא ראוי, זה לא, את יודעת.
זה לא יפה.
זה לא יפה, בדיוק. ורזה, זה מוצלח. זה, את ראויה, את נראה טוב, את כנראה יודעת איך להחזיק מעמד, איך לעמוד בפיתוי, את חזקה, יש לך אופי חזק. ומה שאני באה להגיד, זה שכל התהליך הזה, וכל האינסוף התעללויות שעברתי במשקל, הובילו אותי, הייתי כלכלנית, הייתי יועצת השקעות בבנק, הייתי בקביעות, ו-90% מהאנרגיות שלי היו סביב המשקל. מה אכלתי, כמה אכלתי, איך אכלתי, מתי השמנתי, לא בא לי שירותי, כן בא לי שירותי, מה יגידו עליי, איך יגידו עליי, מה אני אעשה.
בא לי לחבק אותך.
איזה חמודה.
באמת.
זה ממש היה ככה. ההיריון הראשון שלי, הגעתי ל-100 קילו. פתאום משהו השתחרר, אני כבר לא צריכה להיות עם בטן אסופה, ואכלתי מכל הבא ליד. ממש הייתי, עליתי איזה 30 ומשהו קילו, יותר. הייתי ענקית, הייתי באמת ענקית, סבלתי ממש, אבל כאילו משהו, השתחררתי מהכלא, כי פתאום מותר להיות שמנה, איזה כיף, אז אפשר לאכול הכל, ואני כל מה שהגיע אליי, הבסתי לגוף שלי.
זה הצד השני.
נכון.
שגם לשם לא צריך להגיע.
ממש אחרי הלידה הזאת, הראשונה, ירדתי למשקל 58, זאת אומרת, הקיצוניות הייתה מאוד גבוהה. אני באה לספר ש... אחרי הלידה השלישית של הבן שלי, החלטתי שאני הולכת עוד פעם לדיאטנית, כי אין ברירה, והגעתי לדיאטנית וישבתי שם, והיא מדברת איתי ובונה לי תפריט, ואני אומרת, אני יודעת את כל מה שהיא אומרת, די, כאילו שירן, ככה ממש ישבתי שם, ואני בטוחה שגם לך זה קרה, ואמרתי, די שירן, את יודעת את כל מה שהיא אומרת, את יכולה כבר לדקלם בעל פה תפריטים, אולי מספיק.
והפסקת?
הלכתי ללמוד אכילה רגשית בשבילי. שם התחיל השינוי שלי, ומשם התגלגלתי מאוד מהר לווינגייט ותזונה טבעית, והלכתי ופתחתי תוכנית לירידה במשקל. אני, והבנתי מדהים. שזה הייעוד שלי.
איזה מדהים.
מדהים מדהים, אבל אני אספר לך סוד. אחרי 4 שנים שהצלחתי להכניס המון המון תהליכים פסיכולוגיים, כי שתינו יודעות שזה לא קשור לאוכל,
נכון.
וזה לא קשור לתפריטים, הבנתי שגם זה לא עובד. די, כאילו, אין דיאטה היום, באמת, ויש כל כך הרבה שיטות, ואת בטח קופצים לך מלא ממומנים כאלה, כי זה,
טעות, כן,
זה
טעות.
התחום.
נכון.
אין באמת דיאטה שעובדת. די, מספיק עם החרטה הזאת.
לא,
אין. אין, אין, די, מספיק. בא לי להגיד את זה ולהניח את זה כאן על השולחן, בתור שירן שיש לה תוכנית לירידה במשקל. קצת אחרת, אני רוצה להאמין, אין באמת תוכנית לירידה במשקל היום שעובדת לטווח ארוך. לטווח ארוך. שתינו אמרנו את זה ביחד. זאת אומרת, יש את ההיי המאוד גבוה בהתחלה, ומשהו קורה אחרי, מסכימה?
אבל את לא מאמינה, את יודעת מה הבעיה? למה לא הוצאתי את הספר הזה 15 שנה? כי כל פעם האמנתי שהנה, עכשיו בול אני מתחילה את הדיאטה הזאת, שכבר הספר לא היה רלוונטי. ואני עדיין מאמינה לכל מי שבא ומספר לי סיפור, זה פשוט לא יאומן. בחורה אינטליגנטית אני מחשיבה את עצמי. שהנה הם מצאו את הפתרון. עכשיו אם אני אוכל, השיגעון האחרון שעשיתי היה איזה, אני כותבת את זה, ערכה מחכת צום. Fast mimicking. כאילו שהגוף שלה חושב שהוא צם. ברצינות, אני הזמנתי 2 חבילות, הגיעו לי כמו השליח שמרזה מורית אלייך, הגיע אליי הביתה, עם קרמים, עם אבקות, ואני עשיתי זה. מה זה השטויות האלה?
אני אספר לך יותר מזה, אני אספר לך שנשים בגיל שלך, 60, 65, עדיין מנסות לעשות הכל כדי להשיג למשל את זריקות ההרזיה, אני בטוחה ששמעת את הסקסן דייט, האוזמביק, כדי להזריק, אני יודעת שיש היום גם משפיעניות רשת בגיל שלי שהן לא יכולות סכרת או קיבלו אישור, פשוט מזריקות כדי להיות רזות.
תשמעי, זה נורא, אני אומרת שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לשנות את השיח הזה. אני גם אומרת שהלוואי ואני הייתי באה לפה ואומרת לך, שירן, אני נורא אוהבת את עצמי כמו שאני. אבל אני לא אומרת את זה.
זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך. האם אפשר באמת להבין שדיאטות לא עובדות, ואחרי כל כך הרבה שנים בעולם הדיאטות, האם באמת יש נקודת עושר כזו שאת אומרת, אוקיי, אני מקבלת את הגוף שלי איכשהו?
אני מקבלת אותו, אני לא נלחמת פה יותר.
לא.
לא, אני לא נלחמת, אני מנסה לאכול בריא, אני אשמח להתעמל, לרדת, כי זה יפה יותר וזה בריא יותר, בטח בגיל שלי, אבל אני לא אובססיבית עם העניין הזה, ואני מבינה שיש לי חיים נפלאים ונהדרים, ויש לי המון על מה להגיד תודה, גם אם יש לי עוד 5 קילו. ולא כל מי שרזה ויש לה בטן שטוחה היא מאושרת.
זה משפט שצריך ממש ככה להדגיש
מסגר?
אותו. כן. כן, כי רוב אנשים חושבות שברגע ש... ואת יודעת את זה, וגם תכף תדברי על זה בהיבט שלך של הפסיכולוגיה החיובית, כי יש לך הרצאה מהממת ששמעתי אותה, יש איזושהי מחשבה כזו שהיא לא קשורה רק למשקל, שאם נגיע לאיזושהי נקודת יעד, לסכום הזה בחשבון, לבית הזה, לבן זוג הנחשף הזה, למשקל יעד הזה, אנחנו נהיה מאושרים. ואז מלא אנשים מגיעים למשקל היעד, או מגיעים לחתונה, או מגיעים לבית, ומגלים ש...
הם לא מאושרים, אוי.
מה קרה?
מאושרים לתקופה קצרה, כן.
אוקיי.
זה אושר שהוא נמשך ל... עכשיו, מחקרים מראים את זה דרך אגב.
שמה?
שאנשים, אנחנו הרי חושבים שהאושר שלנו תלוי בהצלחה. זאת אומרת, אם נצליח, אם נגיע לאיזה משהו, נהיה יותר מאושרים. ככה לימדו אותנו, נכון? כשהיינו ילדים. שאם נגיע לבית ספר הזה ולאוניברסיטה הזאת, ולחברה הזאת, ולהיות שותפה בחברה, ולהגיע, אנחנו נהיה מאושרים. וכשהגענו לשם, האושר הזה החזיק מעט מאוד זמן. עכשיו, עשו ניסיונות באמת עם פרופסורים שהיו אמורים לקבל קביעות בהרווארד, שזה באמת אחד הדברים, הטופ של הקריירה שבן אדם יכול לבקש, ושאלו אותם, אם תתקבלו, תקבלו את הקביעות בהרווארד, איך תרגישו? כולם אמרו, נהיה מאושרים מ-1 עד 10, 10. ולכמה זמן זה יימשך? לכל החיים. ואחרי שנה בדקו, ואלה שקיבלו קביעות, היו מאושרים תקופה קצרה, וחזרו לאותה רמת עושר שהם היו בקודם, ואלה שלא קיבלו קביעות, היו מוללים לתקופה קצרה, וגם חזרו לאותה רמת עושר שהם היו בקודם. כלומר, הצלחה לא מביאה לאושר לאורך זמן, אבל מצד שני, אנחנו הרי יודעים היום שיש קשר בין אושר והצלחה. כלומר, מחקרים גם מראים שאנשים מאושרים, הם יותר בריאים, הם מרוויחים יותר כסף, יש להם זוגיות יותר טובה, יחסים עם הילדים יותר טובים. כלומר, יש קשר בין אושר והצלחה.
כי דומה מושך דומה, זאת אומרת, ברגע שאת מצליחה, או אז יש לך דרייב להשיג יותר, ללכת
בדיוק לספורט. בדיוק, אז הקשר הוא בעצם הפוך, שירן, זה בדיוק. זאת אומרת, זה לא כשאני אצליח אני אהיה מאושרת, זה הפוך. אם אני אהיה מאושרת, אני אצליח. וזה גם בהרצאה שאני מסבירה, זה השינוי הפרדיגמלי הראשון שאנחנו צריכים לעשות, לא לעבוד על ההצלחה שלנו, אלא על האושר שלנו, ואז אנחנו גם נגיע להצלחה הרבה יותר גדולה.
תמיד הסתכלתי על זה כאיזה משפט כזה קלישאתי, כי אמרתי, אוקיי, בסדר, אז אני אגיד עכשיו למישהי אצלי בתוכנית, בואי תהי עכשיו מאושרת, גם אם את לא במשקל היד, עכשיו תהי מאושרת. ואז היא צריכה להתמודד עם האמת, היא צריכה לשים עליה את הג'ינס, היא צריכה לעלות על המשקל, וזאת האמת, זאת המציאות. את יודעת מה, נלך רגע נוציא את זה מעולם הדיאטות, מישהו יגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה ממש ממש להיות מאושר, בסדר? אני עובד רגע על האושר שלי, אחרי זה יגיע כסף, יגיע שפע, יגיע זוגיות. ואז מתקשרים אליו מהבנק, ומה עושה? איך אנחנו עובדים על עצמנו ככה?
לזה קוראים קבלה אקטיבית.
אוקיי.
כלומר, אני מקבלת את המצב, אוקיי? ואני עדיין מנסה באופן אקטיבי לשנות אותו. זאת אומרת, אני לא באה, אני לא ניאליסט, ואני אומרת, יאללה, זה מה שזה, ואני מוכנה לחיות עם ה... לא. אם את היית אומרת לי, אני חושבת שמה שחשוב לי מאוד לאושר שלי, זה שיהיה לי מספיק כסף בחשבון הבנק, אני אגיד לך, שירן, תשמעי, את יכולה להיות מאושרת גם עם דברים קטנים, את לא צריכה להוציא הרבה כסף, אבל עדיין, תמשיכי לחסוך. אל תתעלמי מהנושא הזה שאת צריכה שיהיה לך כסף בחשבון, אבל אל תעשי מזה את האובססיה של החיים שלך, שעד שתגיעי לשם, אני שמה את החיים על הולד. בעצם, מה אנחנו בעצם עשינו? אנחנו שמנו את החיים שלנו במצב המתן.
אני קוראת לזה חדר המתנה אינסופי.
הנה.
ליום הזה שאני אגיע למשקל.
נכון? לקשה. כי קשה. אז בגיל 30 אמרתי, כשאני בת 30, אז ב-40, 50, בגיל 60 בטוח ביום הולדת, אני יכולה ללבוש את השמלה השחורה הקטנה. יש לי חדשות בשבילך. זה לא קרה. גול 60 עבר, והשמלה השחורה לא. אז בעצם מה קורה כשאנחנו שמים את החיים שלנו במצב המתן או בחדר המתנה שלך הזה? אנחנו מזדקנים, החיים עוברים, לא קורה שום דבר אחר. ואני לא אומרת לרגע אחד לעזוב את החלומות שלנו ולהפסיק לרצות את הדברים האלה. לא, אנחנו בני אדם ואנחנו רוצים, אבל לא להתעסק עם זה כל הזמן. יש סביבנו כל כך הרבה שפע וכל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לראות אותם ולהודות עליהם, באמת לחיות בהכרה הזאת ש... אוקיי, אז יש לי 3-4 קילומטרים. אני גם קוראת לזה, דרך אגב, שירן, אני גם קוראת לזה האבן בגן של בודה. זה סיפור שפעם שמעתי, ואני אומרת, אי אפשר שהכל יהיה מושלם. זה איזושהי מונת תפלה כזאת, שאת לא יכולה שהכל יהיה מושלם כמו בגן של בודה. צריך שיהיה אבן. אז אני אומרת, אם זאת האבן שלי, זה בסדר. זאת אומרת, אם זה המחיר שאני צריכה לשלם, אז אני צריכה להילחם ב5 קילו האלה, אז לפחות באיזשהו מקום של אמונת תפלה אולי, זה לא משהו אחר גרוע שיקרה לי. מבינה?
ברור.
ואני לא מחליפה עם הצרות של אף אחד. אז בואו לקבל את עצמנו כמו שאנחנו. אם מישהי שהיא נורא רזה, אולי יש בעיה אחרת אצלה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יכולים כל הזמן להשוות עצמנו לאחרים. זה אחד הדברים שאנשים מאושרים לא עושים.
הכי נוראים שמישהי או מישהו יכול לעשות לעצמו, זה להשוות את עצמנו למישהו אחר. אני תמיד נותנת את הדוגמה של העץ לימון. נגיד, לי יש עץ לימון בגינה, ויש לי לימון אחד שם למעלה, צהוב כולו בשל, עוד שנייה נופל, ויש את זה שרק עכשיו התחיל ככה, כולו ירוק קטן כזה. הוא לא חושב, מה, הוא שם למעלה, איזה לימון צהוב, הוא פשוט מתעסק בגדילה שלו, בצמיחה שלו, וזה כמו הטבע, ככה אנחנו. אני תמיד אומרת את זה. אני כן רוצה להתעכב על החדר המתנה אינסופי, ולהגיד עוד משהו מאוד חשוב לכל המאזינות והמאזינים ששומעים אותנו. כשאתם שמות את עצמכם בחדר המתנה אינסופי, למעשה אתם יכולות לזהות את זה שפתאום אתם אומרות, מה? איך הגיע פסח? איך הגיע ראש? מה? איך עברו שנתה? מה?
איך
עכשיו הגיע,
הגיע
בר מצווה? איך הגיע 60? ואז אתה אומרת, מה? איך פספסתי את כל הזמן הזה? וזה ככה סממן מאוד גדול לאנשים ששמים את עצמם בחדר המתנה אינסופי, ומאוד חשוב להתעכב על זה, כי אם אתם אחד מאלה, אז באמת זה הזמן לעצור, לעשות עצירה ולהגיד כאן ועכשיו. נכון. אלה החיים. אני נכון. מתרכז בשפע שיש סביבי.
ואני חושבת שאחד הדברים מאוד מאוד חשובים, זה בהגדרה שאנחנו מדברים להיות מאושרת. מה זה אושר? הרי יש כל כך הרבה... אני אגיד לך מה אושר הוא לא.
מה?
אושר הוא לא כל הזמן להיות שמחה. אין דבר כזה. את בעולמות של אינסטגרם, אני פחות באינסטגרם, אני יותר בעולם של פייסבוק, וכשאני רואה, ואני מדברת על זה המון, על מה שאנחנו קוראים התרמית הגדולה, כשאני רואה את כל הסלפי...
או, באינסטגרם זה בכלל, יש תמונות, זה לא, זה בלי כיתובים.
מדהים, אני שמתי השבוע, קמתי באיזה יום ראשון אחד, לפני שבוע אני יושבת השבועיים, פתאום ראיתי את כל האינסטגרם, כל המוצלחות שיוצאים להם לחמי קוסמת, רק לי הם נופלים, והם מלאות היומן שלהם מלא בהרצאות, והם מלאים בהצלחות, ואת מסתכלת ואת אומרת, רק אני לא בסדר? אז גם אני שמה תמונה, נכון? כי גם אני רוצה שלא יראו שאני. אז אני גם שמה את התמונה הזאת של הסלפי המחייך, ואני גורמת למישהי אחרת לחשוב את מה שאני הרגע חשבתי, ואנחנו באיזשהו מקום מאמינים שאושר זה איזושהי שמחה תמידית. אין דבר כזה.
לא קיים. להפך. דווקא אני חושבת ש... וגם את תסכימי איתי, שמהרגעים הכי קשים שלי בחיים, מהכישלונות שלי, מהאתגרים הלא פשוטים שעברתי, משם צמחתי הכי הרבה. נכון. משם באמת גיליתי את הכוחות שבי, את התעצומות.
בפירוש, זה הלמידה מכישלון. אף אחד מאיתנו לא אוהב את זה. אנחנו לא אוהבים להיכשל. אבל אם לא היינו נכשלים, לא היינו לומדים. אני זוכרת את הזום הראשון שלי. לא יודעת איך לעשות זום, זה היה קורונה. ואני יושבת עם שני מסכים, וזה מתבלבל לי, וזה לא עובר לי. וזה היה, ופתאום הגיעו לי 120 איש להרצאה, ואני, זו פעם ראשונה שאני עושה זום. אני בכלל לא יודעת איך מפעילים את הדבר הזה. ולמדתי, ואמרתי, יאללה, כאילו, אז מה יכול להיות? אנחנו חייבות לקפוץ למים. והדבר הזה באמת של להבין שאין מושלם. אין. זה לא קיים. וחיים הם, אני קוראת להם שוקולד מריר. תראי, שוקולד חלב זה קצת משעמם, נכון? צריך שיהיה בו קצת.
יש שיגידו הפוך.
מרירות. אז צריך את ה... איך אומרים? בלי עצב, את לא תביני מה זה אושר. באמת. לא, זה לא יכול להיות. ותוותרו לעצמכם. אל תאמינו לכל הסיפורים האלה. זה הרי...
גם כשאנחנו רואות את זה, דיברנו על פייק ורשתות חברתיות ודיאטות, אז בואו נחבר את זה ביחד. ונגיד, גם כשאת רואה עכשיו את זאתי שמעלה תמונה, הנה אני ירדתי 40 קילוגרם בשיטה הזאת והזאת. בואו, היו לה קשיים בדרך. היו לה רגעים שהיא נפלה, או אני לא קוראת לזה נפילות, כן? אני אומרת, תהליכי למידה. היו לה רגעים שהיא פתחה את המקרר באיזה יום שבת, וירדה על הכל, והיא המשיכה בתהליך. הסוד בתהליכי ירידה במשקל, הכי גדול שלמדתי באמת על עצמי, אני כבר 4 שנים שומרת על אותו משקל, נכון. שזה בעיניי המתנה הכי גדולה שקיבלתי, כולל הריון באמצע. אני אומרת, הסוד הוא דווקא בגמישות ולא בקיבעון.
מאוד נכון.
אז דברי על זה מההיבט שלך, ואז אני אגיד מההיבט
שלי. גם בנושא של חמלה ואהבה עצמית. אני רק רוצה רגע להגיד, בספר יש 16 פרקים. כל פרק מספר על איזה דיאטה הזויה, או איזה, לא יודעת, משהו שקשור בדיאטה, שזה מצחיק, כי אני מרשה לעצמי לצחוק על עצמי, ומלא הומו, אבל משם אני עוברת לתובנה רצינית מעולם הפסיכולוגיה החיובית. ואני נותנת הרגולים, ואני נותנת מתכונים. בואי ניקח דוגמה. בספר על הילדות שלי, אני ואחותי, כל יום שבת, היינו הולכות לצופים, חוזרות מהצופים, ויודעות שמחר דיאטה, נכון? יום ראשון דיאטה, אז יום שבת מה עושים? חסלים את המקרר, בדיוק. ואז עברתי לארצות הברית, בארצות הברית היופי של ה... החיים שם זה שהשבוע מתחיל ביום שני ולא ביום ראשון. אז יש עוד יום. אז ביום ראשון בערב הייתי עושה את זה. ואז היינו הולכים עם הילדים למסעדה, ואני זוכרת שהיינו יוצאים, והייתי אומרת לבעלי את המשפט הבא. דני, אני לא מאמינה כמה שאני תקעתי היום. עכשיו, זה משפט שכשכתבתי אותו בספר, העורכת ניסתה לשנות לי את העברית.
תקעתי?
אמרת לה, אל תגיעי בזה, כי זה מה שאני אמרתי. עכשיו, מכאן אני לוקחת את זה באמת לעולם של החמלה ואהבה עצמית. הרי זה ממש נורא, איך שאנחנו מדברות לעצמנו. אני הייתי אומרת לך, שירן, אני לא מאמינה כמה שאת תקעת היום, או הייתי אומרת לך, איזה פרה חסרת כוח רצון.
התחזרתי.
רק על עצמנו.
התחזרתי, נפלתי, תקעתי, נכון. היה לנו גם את זה פרק, על השיח הזה של איך אנחנו מדברים לעצמנו כשאנחנו אוכלים.
נכון, אז זה גם נמצא. העניין, איך אני מפסיקה את זה? איך אני לומדת חמלה עצמית? איך אני לומדת להגיד לעצמי, אוקיי, אז היה לך יום קשה היום. אז מה קרה? אני חושבת שאחד הדברים הנורא חשובים שאני באמת מלמדת ומדברת וכותבת זה על פרספקטיבה. בואו לא ניקח את עצמנו בכזאת רצינות. אז אכלנו פחממות שהיו טילים, כולם אכלו. אז מה קרה?
לא, זה אכילה רגשית. כל אכילה שהיא לא לצורך פיזיולוגי, שהיום זה כמעט הכל, זו אכילה רגשית. לשמחה, לעצב, לכאב, לפחד.
להנאה.
להנאה, להתרגשות, להתאהבות. הכל בסוף זה, נכון. אכילה, זה סוג של אכילה רגשית. כשבאות עליי נשים אומרות לי, יש לי אכילה רגשית, אני אומרת, אין בן אדם שאין לו אכילה רגשית ב-2023, לא קיים.
נכון, אני פחות מאמינה, אני פחות, אצלי לפחות, זה פחות אכילה רגשית, זה יותר נהנתנות. אני באמת מודה שאני בן אדם נהנתן. אני אוהבת לצאת בערב ולשתות דרינק ולשתות כוס יין ולאכול מנה אחרונה. זה, אני נהנת מהחיים.
אבל את לא עושה את זה כל יום.
לא, אבל אני עושה את זה הרבה.
את עושה הרבה? פעם אחת הלכתי לדיאטנית והיא אמרה לי, שירן, זה גם עוד אחד מה... גם, אולי גם אני אכתוב ספר מתישהו, היא אמרה לי, שירן, אי אפשר ללכת לנו לפאר כל יום, בסוף מקבלים בחילה, וזה נתקע לי המשפט הזה,
עוד לא קיבלתי את הבחילה.
יואו.
אבל זה נכון. גם לי אמר הרופא שהלכתי לו לכדורים. מי מנצחת פה? אני הלכתי לכדורים שעשו אותי משוגעת, אבל...
מעניינת, ידעת איזה כדורים, טוב, אני לא אישה.
לא, עשו שאני זאת אחרי, משהו שעשו אותי...
אנחנו לא ממליצות פה.
ברור שלא, זה היה נורא. והוא אומר לי, אני זוכרת, זה היה בארצות הברית, והוא אומר לי, הבעיה תמר היא בראש שלך. את יותר מדי אוהבת את החיים הטובים. אף כדור לא יכול לעזור לך לזה. זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים לשים לעצמנו את הגבולות. והיום אני יודעת, אז אני שתי את הכוסית הזאת בסוף שבוע, לא בכל יום. כי זה בדיוק אותו דבר. אי אפשר שכל יום יהיה חג, נכון? אנחנו צריכים גם ימי חול.
יונופארק.
יונופארק, משפט נהדר, אני אאמץ אותו.
נכון.
אני אמץ.
יש לי מלא סיסמאות, אני גם יכולה לכתוב ספר מכל הדיאטנים ודיאטניות שהייתי בשיטות.
זה נורא משחרר, לכתוב ספר, זה נורא משחרר, בטח.
זה החלום שלי, אבל אני אגיע לזה מתישהו אחרי כל הדברים שאני עושה. רציתי להגיד עוד משהו ממש ככה שעלה לי, אבל זה ברח לי, אז אנחנו נמשיך, ואז זה בטוח יקפוץ חזרה. התחלתי לדבר על הגמישות והקיבעון, זה גם משהו שמאוד חשוב לי ככה להתעכב עליו. רוב הנשים שמגיעות לתהליכי ירידה במשקל אומרות, אוקיי, עכשיו אני צריכה לבשל לעצמי, ולהכין את הקופסאות, ולדאוג שבשש, ובשבע, ובשמונה, ובשתים עשרה, ולא לאכול במסעדה, ולקבוע מה קורה בשישי שבת. ויש לחץ מאוד 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 גדול שמתנקז לדבר הזה. הרי אנחנו גם אוהבים לחיות בספונטניות, ואוהבים לחיות בגיוון, ומאוד מאוד קשה לנשים, אני חושבת לרוב הנשים היום, להכניס את עצמם עוד פעם לקיבעון הזה של איזושהי דיאטה. אם זה דיאטת שייקים, אז היא צריכה להכין לעצמת השייקים, ואם זה דיאטת, לא יודעת, יש כל השיטות, קטוגני, פוטוגני, נננננננננננ, לא משנה, אנחנו יודעות שיש כן. הכל, וכל אחת יש לה את השיטה שלה, אפילו הצום של ה-16-8, אז מהשעה הזאת, עד השעה הזאת, יש מלא. ובא לי להגיד שמה שלי מאוד עבד, זה... הגמישות שהכנסתי בתהליכי ירידה במשקל, שאם יום אחד במקרה לא חזרתי לארוחת צהריים שמחכה לי בבית, לקינוע עם הברוגול, והיום אני אוכלת, אני טבעונית, אז אני לא אוכלת חזה עוף, אני אוכלת טופו, ופתאום נתקעתי בחוץ, ותוך כדי מצאתי את עצמי פתאום באיזה תחנת דלק, מחפשת לי איזשהו יוגורט, כזה רגע להסביע את הרעב, או איזשהו חטיף חלבון, ועוצרת אולי במסעדה, ובוחרת בחירה מושכלת, מה אני אוכלת, למרות שזה לא היה התכנון שלי, משם גיליתי, מהגמישות הזאת, גיליתי את הכוחות שיש לי נכון. בתהליכי ירידה במשקל. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כטיפ, למי ששומע אותנו.
מאוד חשוב. הכלא, אני ממש רואה,
בדיוק.
יש לי אנשים שאני מכירה, חברות, שהם בכלא, את רואה שהם מפחדות לזוז.
מסעדה? כאילו,
די, נסעת לאיטליה, בואי, לא תאכלי פיצה. אני, סליחה?
בטח שכן.
אז מה קרה?
בטח שכן.
הרי בסופו של דבר, שירן, אנחנו הולכים לגמור בדיוק באותה צורה. בסדר? מוקדם יותר, מאוחר יותר, החיים האלה הם לתקופה מאוד מאוד מסוימת, ואני היום יש לי כבר יותר אתמול ממחר, ולא שאני חושבת שאני מבוגרת או סקנה, ממש לא, אבל אין מה לעשות, זה... עברתי את האמצע. ואת מבינה שבאיזשהו מקום, זה... אנחנו כזה גרגר קטן.
ממש.
ומה אנחנו כל כך חשוב, אם אכלתי את זה או אכלתי את ההוא, בואו נתעסק בדברים באמת שחשובים, ונהנה ממה שיש לנו, אנחנו כאלה בני מזל. באמת, יש לנו כל כך הרבה, תסתכלי מה קורה מסביב, תסתכלי מה קורה בעולם.
מטורף, מטורף מה שקורה בעולם, מה שקורה בארץ, זה משפיע על כולנו, והנה גם עלה לי מה שרציתי להגיד מקודם. אחד הדברים שגם לי עזרו בשינוי חשיבה הזו, שאם עד גיל מסוים לא עניין אותי כלום חוץ מלהיות רזה, פתאום השיח השתנה לבא לי להרגיש טוב, בא לי שיהיו לי אנרגיות. כשאני אוכלת עכשיו, נופלת על חצי עוגת גבינה, מה אני מרגישה אחרי? אני מרגישה אשמה, אני מרגישה נפיחות, אני מרגישה בחילה, אני מרגישה כישלון, ואז פתאום הבנתי שבא לי להרגיש אחרת. והשיח השתנה ל, בא לי לאכול בריא, בא לי לאכול טוב,
להזין.
בא לי להזין את הגוף שלי אחרת.
נכון.
וזה גם עזר לי במחשבה. פתאום המשקל והיד והצורך להיות רזה, זז הצידה ופינה מקום ל, בא לי להיות עם אנרגיה. כשאני אוכלת עכשיו מכינה לעצמי סלט או משקיעה לעצמי ברגע ב-10 דקות במוקפץ, איך אני מרגישה אחרי?
ברור.
שמחה, אנרגיה, יכולת מסוגלות, כוח רצון, חיוניות מתפרצת, וזה גם משהו ששינה לי את החשיבה.
זה מאוד מאוד נכון, ואני רוצה להוסיף על זה, שאם במקרה יום אחד את תיפלי קצת ותאכלי את העוגת גבינה,
זה קורה לכולם, כן?
אל תוסיפי חטא על פשע. אל תגידי לעצמך, גם רע לי כי אני אכלתי את העוגת גבינה, אבל גם אני קצת הולכת להלקוט את עצמי עכשיו. איזה חסרת כוח רצון אני, איזה ואיזה ואיזה. זאת אומרת, גם אם כבר חטאנו, בואי נקרא לזה, או עשינו, אז בואי נעביר את זה הלאה. כי בסופו של דבר, ה-90% לאכול בריא, ו-90% באמת לשמור על עצמנו, זה בסדר, אנחנו לא יכולות להיות 100%. אני חושבת שפרפקציוניזם בכלל, זאת אחת הבעיות הכי גדולות.
אני שמה, בשנה האחרונה אני מנסה לעשות עבודה מאוד עמוקה שם. זה מאוד קשה להיות פרפקציוניסטית, מאוד, הנה, את רואה, גמגמתי. זה אחד הקשיים לחיות איתם בכלל, גם כיוצרת, גם כמי, את יודעת, כל פוסט שאני חושבת, או כל פרק שאני מעלה, הנה אוס פה יודע את זה, אני מספיק שיש משהו לא נכון, או ניואנס לא נכון, או משהו קורה, זה מבחינתי, אין, לא יכול לעבור הלאה. זה כזה.
אבל זה האויב.
תחשבי כמה זה הורס.
אומרים, מה האויב של טוב? מה האויב של טוב מאוד? מושלם. זה האויב. ולכן אנחנו לא מוציאים. כשאנחנו מדברים על חוזקות, לעבוד עם חוזקות, אחת מהחוזקות שיש לאנשים, זה, קוראים לזה, הערכת יופי ומצוינות. שזה חוזקה מאוד מאוד יפה. אבל בכל חוזקה, אם היא יותר מדי, היא הופכת להיות חולשה. כלומר, אם את מעריכה יופי ומצוינות, זה דבר נהדר, אבל אם זה הופך, צריך להיות לפרפקציוניזם, את לא תוציא את המצגת הזאת.
בדיוק. עכשיו שמעתי פודקאסט בדרך לפה מדהים, של מתן חכימי, שמדברים כן. על איכות ולא על כמות. רוב האנשים חושבים שבאמת העניין של כמות, של איכות, זה הרבה יותר חשוב מכמות. ולא, זה לא. בדיוק הפוך. ככל נכון. שתוציא יותר, ככל שתתאמני יותר, ככל שאני אעשה יותר פרקים לצורך העניין, ולא יחשוב, רגע, הפרק הזה, לגנוז אותו, לא לגנוז אותו, הוא לא מספיק טוב, הוא לא ישמע. ככל שאני, מה שנקרא, אתרגל להקליט פודקאסטים, ככה אני אהפוך להיות יותר מומחית. זה ככה לדוגמה.
זה עוד פעם כלא.
למרות סליחה? שבדיאטות זה לא...
אבל שירן, זה עוד כלא.
נכון. נכון.
זה עוד כלא. כאילו, אני לא אעשה את זה כי מה? או שמיים יפלו? יגידו, הפודקאסט של שירן היה מזעזע. יגידו. אבל תלמדי מזה. א', מה הסיכוי שיגידו? הרי זה הכל בראש, המצוינות הזאת. ואנחנו צריכים להיות ב-good enough. אני חושבת שגם בחיים שלנו, בתור אימא, בתור בת זוג, בתור בת של, אנחנו כל הזמן מחפשים, לא מסוגלים לקבל את המספיק טוב. זה מספיק טוב, זה בסדר. לא מוכרחים להיות בכל דבר מצוינים. אני חושבת חשיבות הגדולה היא לעשות. את יודעת, זה כמו ברנה בראון מדברת הרבה מאוד על הנאום של...
מדהימה.
נכון. על הנאום, האיש בזירה, נכון? The man in the arena. שזה לא לשבת בצ'יפסיץ, בלמעלה, בכיסאות הזולים, ולהעביר ביקורת על מי שנמצא בזירה. אלא באמת להיכנס, להתלכלך, ליפול, להם מגיע התהילה. לאלה שמנסים ולאלה שעושים ולא מפחדים. אז לא נצליח פעם אחת, אז מה? ואני חושבת שאם כולנו נהיה שם, כי אם אני אגיד את זה לעצמי לבד, אבל אם כולנו נהיה שם, ובאמת זה השיח שאנחנו צריכות לשנות, זה לא על הגוף אם אני ככה או אם אני ככה. אני שמתי לעצמי 10 קילו, היא שמה לעצמה למצוא בן זוג, זאת שמה לעצמה. לכל אחד מאיתנו יש את הדבר הזה. יש לי כל כך הרבה חברות שאומרות, אוי, כשיהיה לי כבר סוף סוף בן זוג. אבל כשהיה לך, היית מאושרת? לא. אז למה את כל כך חושבת שזה הולך לשנות לך את החיים?
האושר מגיע מבפנים, חברות, חברות וחברים. האושר מגיע מבפנים.
לא מהחשבון בנק, ולא מהבן זוג, ואפילו גם כשאת נמצאת במערכת יחסים. האושר לא מגיע מזה שהבן זוג שלך נותן לך לגיטימציה למה שאת עושה.
לחלוטין.
נכון? זאת אומרת, גם ביחסים, שאנחנו מדברים על יחסים, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים להיות אותנטיים וחיוביים ביחסים שלנו. לא לשים את המסכה, כי בסופו של דבר יתרד, והוא ידע בדיוק מי את. אז לחיות ביחד הזה, על לשמור על מערכת יחסים, אני 33 שנה נשואה, זה פשוט?
לא.
היי דני, לא. אז שאומרים לי מזל טוב, תמיד אני אומרת מזל, זה חלק מאוד מאוד קטן מהעניין. זה באמת עבודה, ולהבין שאין מושלם בשום דבר. ואם אנחנו באמת ננסה לשנות את השיח הזה, לא רק בעניין של הדיאטה, אלא בעניין של בכלל החיים שלנו, בתור הורים, בתור חברים, בתור... יהיו לנו חיים הרבה יותר פשוטים וטובים.
לגמרי. בוא נחזור קצת לספר, תספרי לי עוד. בא לי ככה שישמעו, וגם ספר סופר קומי, כיפי, בדיוק כמוך, קליל כזה. אבל בא לי לשאול, גם דיברת, יש פה על הפריחיות אורז וכל זה, אבל באמת בא לי לשאול, מכל הדיאטות שעשית, ולנקודה שאת נמצאת היום, יש איזה שהם דברים... שלקחת איתך ואימצת לאורך כל הדרך?
בהחלט.
חוץ מאשר באמת האושר מגיע מבפנים?
בהחלט, לא. בהחלט, אני לא מתעלמת מזה, מהדיאטות. זה היה, בפירוש, זה לא ספר שאומר לך לעשות דיאטה, אבל הוא ספר שיש בו הרבה מאוד מהדיאטה.
כולם התחברו אליו, כל מי שבעולם הדיאטות.
כי זה בדיוק, אם לך זה מפריע, שירן, אז באמת לכל אישה זה מפריע, היא מעניין אותה, היא מתעסקת בדבר הזה, כולנו מתעסקות בזה. דוגמניות, שמנות, רזות, גבוהות, נמוכות, כולנו מתעסקות בזה. ואני חושבת שהדבר שאני אימצתי לעצמי עם השנים, זה א', את הנושא של מודעות, אוכילה מודעת, אוקיי? זאת אומרת, ויש לי איזה פרק שלם, פעם עשיתי דיאטה, אני וחברה, והיינו לעשות 30 פעם, זה היה...
אוי פפוי, זה נשמע אוי פפוי, אבל כן, נו.
אבל יש בזה משהו, מה זה אומר בעצם? זה אומר...
וגם כל ביס את לא עשית?
כל ביס, כבר ממש שתינו כבר את הסטייק. אחרי זה, גם היינו אומרות לעצמנו, כל ביס, את רעבה, באמת צריכה את ה... וזה דרך אגב דבר טוב. את רעבה? אם התשובה הייתה כן, אז את יכולה לאכול עוד. אם התשובה היא כבר לא, שימי את זה בצד. תני את זה, תשימי על זה פלסטיק לאחר כך, תשימי את זה משהו. עכשיו, מה אני מספרת על זה? זה הנושא של מיינדפולנס, של מודעות. האכילה בעמידה, תוך כדי נהיגה, גמרנו עם הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכות להיות לשבת במודעות, ו-to savor, ליהנות מהטעם. שאני מעבירה, לפעמים אני מעבירה challenge, אתגרים של הבלו זון. את הבלו זון זה האזורים הכחולים ששם חיים הכי הרבה אנשים מעל גיל 100 באזורים הכחולים, ואנחנו לומדים מהם, מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. ואחד הדברים שאנחנו לומדים מהם זה באמת את הנושא של אכילה מודעת. באוקינאווה המילה בתיאבון היא תאכלי עד שעת 80% מלאה, המילה 80%, אוקיי? ובאמת צריך לזכור את זה ולהיות מודעים. כשאני עושה את האתגר אני אומרת, השבוע הזה שתי ארוחות, אני לא אומרת כל הארוחות, שתי ארוחות בלי מסכים. כשאני אומרת בלי מסכים, אני מתכוונת בלי טלפון, בלי טלוויזיה, בלי אייפד, וגם בלי ספר, וגם בלי עיתון. באמת, את יודעת שזה הדבר שהכי קשה להם לעשות?
הכי קשה.
הכי קשה. לשבת בשקט עם סכין ומזלג, וליהנות ממה שיש לך על הצלחת, ולאכול עד שאת שבעה, עד שאת לא רעבה יותר, להיות מודעת. אני לא רוצה להיות מאוד רעבה, ואני גם לא רוצה להיות מאוד שבעה. אם אנחנו נצליח לשמור על עצמנו באמצע, אני חושבת שזה דבר נורא חשוב שלמדתי. הנושא של אכילה מודעת, הנושא של אכילה בריאה. תראי, המחקרים היום יגידו לך, חלק יגידו לך שהדבר הכי בריא בעולם זה לאכול שומן של בשר, הם יביאו לך את כל המחקרים, והחלק השני יגיד לך שהכי בריא זה להיות טבעונית, ואני, האמת היא, כבר קראתי את כל הכתבות, כבר עשיתי את זה וכבר עשיתי את זה, ואני באמת לא יודעת את האמת.
נכון.
אני לא יודעת.
אף אחד לא יודע.
ולכן אני בעניין של, איך אני אגיד את זה? להיות באמצע, מתינות. אני לא בן אדם קיצוני. אני לא חיה בשחור, ואני לא חיה בלבן. אני תמיד באמצע, באפור. הכל מותר, הכל במתינות, בלי היסטריה, נכון? ובלי הלקאה עצמית.
אני אפילו אומרת, תרגישו. יכול להיות שאני אגיד לך עכשיו, בואי תמי, יקרה שלי, אני רוצה שבבוקר תפתחי עם ברוקולי, עלי סלרי ותפוח. ואני עושה את זה וזה מדהים, איך זה וזה. ואת תאכלי את זה, ופתאום את תרגישי שהברוקולי לא עושה לך טוב, שהוא עושה לך נפיחות, נכון. שהוא לא נעים לך, שלא כיף לך. אני אומרת, בואו רגע גם נתחבר לעצמנו. יכול להיות שלי תזונה טבעונית מדהימה נכון. ומופלאה, ויכול להיות שלך תזונה בול. קטוגנית היא וואו אחד גדול. אז אני אומרת, תרגישו. אין פה תורה נכון. מסיני, תרגישו מה אתם, כמו שאת, אין אותה מאחרת בכל העולם כולו, מזל. גם אם אני אנסה. מזל, חבל,
מזל.
חבל, חבל. אין עוד שירה אחרת בכל העולם כולו. אני יודעת שמה שנכון לי, הוא לא בהכרח יהיה נכון למישהי אחרת. אפילו, את יודעת מה? בואי ניקח את זריקות ההרזיה שמגיעות אליי מלא. הסקסנדה, זריקת הרזיה מאושרת על ה-FDA, עברה עשרות מחקרים,
יש חלק שמשמינים מזה.
ויש כאלה שזה לא עובד עליהם. נכון. זה בדיוק מה שאני אומרת. אין תורה מסיני. אחת כזו, אחת כזו. תרגישו, אפילו ברמת המאכל, ברוקולי זה דבר בריא. הוא לא תמיד מתאים לכולם. אז תרגישו מה נכון לגוף שלכם.
אפילו ברמת האופי. דרך אגב, אני מספרת פה בספר. עליי ועל אחותי. איריס, אחותי איריס, ששתינו מאוד דומות, אבל מאוד מאוד שונות. היא קיצונית יותר. אני תמיד הייתי באמצע. שהיינו קטנות ואינו סודיית. הייתי אומרת לאיריס, בואי ניקח ביס. אז הייתה אומרת לי, בואי נריח. כאילו, והיא, לכן...
כמו שעברתי את השלב הזה שלה.
שלה להריח את העוגה. עכשיו, לה הרבה יותר מתאים לעשות. קטוגני, והיא באמת מאוד מצליחה בזה. היא הורידה הרבה במשקל. מכיוון שהיא לא חוטאת, מה שנקרא. אני, זה לא מתאים לי לאופי. זה לא עניין שלגוף מתאים לי האוכל הזה. זה לא מתאים לי לאופי. אני לא יודעת להגיד לעצמי, לא ביום שישי לביס של החלה, תרגי אותי, אני לא אעשה את זה. עכשיו, יכול להיות, זה עניין, לכן אני אומרת, טל בן שחר, שלמדתי אצלו, אומר שיש research ויש מיסרצ'. זאת אומרת, יש את הריסרצ' מה הוא אומר, ויש את מה לי מתאים, לא כל מה שמתאים למישהו אחר, מתאים לי. וזה בעיניי באמת, כמו שאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו צריכות לדעת, מה מתאים לי?
מה עושה לי נעים
מה
בגוף?
מה עושה לי נעים? גם באופי, גם בגוף. זאת אומרת, יש כאלה שלחם עושה להם לא טוב, יש כאלה שאוכלים לחם ונהדר להם.
זה לא מפריע להם בכלל, זה עובר לי אדם, ויש כאלה שהם בלוטד נכון. ונפיחות, ואני אלך עוד יותר ואני אסבך את זה, ואני אגיד, גם את וגם אני, לא כל החודש אותו דבר. יש לכם ימים שאת יותר הומונלית, יש לכם ימים שאת עייפה יותר, יש לכם ימים שאת עצבנית יותר. גם במהלך הימים, לא כל יום את תקומי, יש ימים שתקומי רעבה, בא לך פחממות עכשיו, ויש ימים שעד 12 את יכולה להיות על תה או קפה. זאת אומרת, גם במהלך הימים אנחנו משתנות, כי אנחנו משתנות. אז זה בסדר גמור לקבל את כל המצבים, ובאמת, זה העניין של הגמישות.
קבלת.
גמישות, גמישות. כמה שיותר גמישות.
נכון.
כמה שפחות קיבעון.
וזה, בגלל זה אני גם קוראת אז מפלקסיטריאן, אני אומרת, שגם זה לא אני המצאתי, זה מושג. ואני אומרת, סוף סוף אני יכולה להגיד לעצמי פלקס באיזשהו משהו, שאני מאמינה, אני מאמינה שאוכל שהוא מבוסס על טבעונות הוא יותר בריא. אני מאמינה בזה. ומפעם לפעם, אם בא לי לאכול חתיכת סטייק, אני אוכל. אם אני אוכל דג, אני אוכל. אבל אני מאמינה שאוכל שבא מהטבע, בצורה בריאה, לא עם עשרות מרכיבים שאני לא יודעת איך לקרוא להם. אני בשלנית, אני כל החיים עומדת במטבח, אני נהנית מזה, אני מכינה, אבל לא מוכרחים, אפשר גם לקנות. אבל אם את לא יודעת...
אפשר לאכול בחוץ.
אפשר. אבל אם את יודעת לאכול את האוכל שהוא בא בצורה הטבעית שלו, בלי... אני חושבת שזה קונסנזוס, דרך אגב, בין כולם. גם אלה שיגידו לך לאכול את הפלאו, ואלה שיגידו לך לאכול טבעוני, כולם בסופו... גם טבעונות ג'אנק היא לא טבעונות טובה.
ברור.
אני מכירה טבעוני ג'אנק שאוכלים דברים שאני אלוהים.
מספיק ההמבורגר של ה-Beyond Meat. הוא ממש זבל הגוף.
בדיוק. אז אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים שצריך לאמץ. לאכול את האוכל בצורה הטבעית שלו, בצורה הבריאה שלו, כמה שיותר... לאכול באמת בבית, מה שאנחנו מכינים לנו לבד, אני יודעת מה יש בפנים, אני שמה אהבה בזה, ואני מכניסה אהבה כשזה מזין אותי, וזה גם איך אני ממסגרת את זה, את מבינה, אם האוכל בא כדי להזין אותנו, ולעשות לנו, לחזק אותנו, זה אחרת מאשר אם אנחנו מתחרות על איזה בורקס, אוקיי? ובאמת, לקבל את הדברים כמו שהם, בצורה הכי בריאה והכי טבעית, בעיניי, זאת התשובה.
תמי מילר, נגמר לנו הזמן כל כך מהר, ובא לי לארח אותך פה לעוד כמה פרקים, ותגידי רק ככה לקראת סיום, איפה אפשר להשיג אותך, את ההרצאות שלך, אני אשאיר לינקים וגם את הספר, הספר הוא מדהים, מדהים מדהים, אני ממליצה בחום, אז תספרי ככה איך אפשר להשיג
אותך. אז כמו שאמרתי, אני מחלקת את הזמן בין ארצות הברית ובין פה, אני נמצאת פה כמה חודשים בשנה, אני מרצה, יש לי אתר באינטרנט, tamimuller.com, יש את הספר אפשר למצוא בכל החנויות, אם תעשו גוגל על השם שלי, אפשר למצוא את הרעיונות, את הספר באתר שלי, בסטימצקי, בצומת.
יש קהילה בפייסבוק, גם את מעלה מלא דברים.
נכון, ואם תשימו את השם שלי בעברית, תמי מילר, באנגלית מולר עם יו, תמצאו המון המון מקומות שאפשר למצוא אותי, את הספר. ואני אשמח כמובן תמיד לבוא ולדבר על זה, כי...
יש לנו, אני כבר משיינת אותך לעוד כמה נושאים.
כי יש לנו באמת, את יודעת, יש לנו באמת מטרה חשובה נורא.
נכון, רגע, להוציא אנשים מהלופ ולהגיד להם, תחשבו, תעצרו ברגע, אל תהיו מובלות עכשיו לחתונה הבאה, לאירוע הבא, לחג הבא, תעצרו שנייה ותראו, האם זה עבד לכם כל השנים האלה? האם הסבב, נכון. הסבבים האלה, הכסף שנשפח, המועקה שנגרמה,
כסף,
והמועקה בעיקר, האלבון הזה של עוד פעם נכשלתי.
אז אני מוכרחה לסיים רק במשפט אחד שקוראת אחת כתבה לי בפייסבוק. והיא כתבה, והיא גם כל החיים בדיאטות וקראת הספר, ואז היא כתבה לי, הבת שלי מתחתנת, ואחרי שקראתי את הספר שלך, אני החלטתי שאני הכי יפה כשאני מאושרת, ואני לא עושה דיאטה לחתונה. ואני את המשפט הזה רוצה למסגר ולהגיד, אלוהים, הוצאתי מישהי אחת מהכלא, ולא רק אחת, כי הרבה כתבו לי. את ההרגשה הזאת היא שיצאתי מהכלא, שאני, משהו שמשתנה לי, אני לא אומרת שיניתי חיים לבן אדם, אנחנו לא משנות חיים לאף אחד, אנחנו נותנות נקודה אחת של אור, משהו אחד קצת יותר חיובי, דיינו, נכון?
לגמרי, אני גם, אני לא יכולה לסיים, אבל אני גם בהרצאה שלי אומרת, יש ככה נתון מאוד גדול שאני מעלה בהתחלה, אבל אני אומרת 85% מהדיאטות לא עובדות, או לא מחזיקות מעמד מעל שנה. רוב האנשים שבתהליכי ירידה במשקל, תוך שנה חוזרים למשקל היעד שלהם, למשקל הקודם שלהם, ויותר, ומעלים. אז תעשו עצירה, תתחילו לקרוא אחרת, תעקבו חתמי, תקראו את הספר, אנחנו נמשיך לדבר על זה. תודה רבה רבה שבאת.
תודה לך, שירן.
תענוג מדהים.
גם לי, באמת גם לי.
תודה.
ולכולם, תודה רבה.
על מנת שעוד אנשים יוכלו לחיות את חייהם בבריאות מיטבית, חשוב לי לבקש מכם להפיץ את התכנים הכל כך חשובים האלו הלאה. על ידי שיתוף, אזכור ברשתות החברתיות ובכל דרך שמרגישה לכם נעים. חשוב לי שעוד אנשים ייחשפו לתכנים האלו ויוכלו להטמיע שינוי בריאותי גם בחיים שלהם.